כאלה. אני רק רוצה להציע את האפשרות לאלה מכם שנראים כמו צללים באפלה. אם בא לכם להתקרב, אני מבינה שהקיר הוא מפתה, אבל יש פה קצת, לא, אין פה כל כך מקום בספסלים. יש פה מקומות אבל נחמדים מקדימה. נרגיש קצת יותר קוזי, אבל הבחירה בקיר מובנת גם. פה יש קיר. המתקן הזה הוא די חדש, וכל פעם שאני רואה אותו פה זה שולח אותי לכישלון החרוץ שהייתי בחלילית. טובה, אם המורה לחלילית שלי הייתה רואה אותי עכשיו, מה הייתה חושבת? טוב, אז אנחנו בלב ליבו של הריטריט. אתמול סימי ככה דיברה על המכון לחקר התודעה. חשבתי ככה שזה ביטוי נחמד, מכון לחקר התודעה. אז היום אנחנו מוסיפים להגדרה, מכון לחקר הלב תודעה. אנחנו רוצים לדבר היום על מה שהתחלנו כבר לחקור בתרגול, וזה בסיס הקשב השלישי, כל העולם הזה של מחשבות ורגשות והיחסי גומלין הבלתי נגמרים, הריקוד הזה ביניהם. שיש מילה למוקד הקשב הזה, שנקראת צ'יטה. צ'יטה בפאלי זאת מילה שמתייחסת לכל המערך הזה, של מחשבות ורגשות. ככה לא עושה איזו הפרדה מאוד ברורה ביניהם. עושה הבודה ככה, אין לו מילה לרגש, מילה למצבי תודעה. וכשמדברים על צ'יטה במזרח, גם לאו דווקא ממקמים את זה פה. כן, אם המחשבות והרגשות זה דבר אחד כזה, זה מערך יחסי גומלין מטורף, אז המיקום שלו הרבה פעמים מוצבע לכאן. תחשבו איך זה להרגיש שכל הדרך הזאת שאני חווה ומבין ומפרש ומרגיש את העולם, קורית פה, אם אנחנו רוצים לתת איזה מיקום פיזי. איך זה מרגיש? משהו בירידת קומה הזאת, מה זה עושה לנו. אז להכיר וללמוד את הלב תודעה הזה, שזה מה שאנחנו עושים כאן כמה ימים, זה מעשה אמיץ. מאוד. כולנו יכולים לנשום עמוק פנימה את הידיעה שאנחנו אמיצי לב. הרבה מאוד אנשים לא יבחרו לעשות את הדבר הזה שאנחנו עושים. פשוט לעצור ולהפנות כל פעם מחדש את המבט פנימה. למה קורה כאן? במקום התנועה המאוד מורגלת ומוכרת, של מה לא בסדר שם? כן, כמה פעמים ככה יצא לנו להגיד, לא, אני לא כועסת. הם פשוט נורא מעצבנים. או לא, הכל בסדר איתי, פשוט יש פה יותר מדי אנשים, ומזג אוויר לא מותאם, והשעות של הארוחות לא משהו. ובגלל זה, לא כל כך הולך לי עכשיו. אנחנו מותנים לעשות את התנועה הזו, דיברנו על זה כשדיברנו על ארבע אמיתות. אז המסע הזה הוא כל הזמן, אנחנו כל הזמן עושים שיפט מהתנועה המוכרת, להסתכל לפה. הרבה פעמים זה משול במסורות התרגוליות של המזרח, ככה, בעצם במקום, זה גם דומה למשל המערה של אפלטון, במקום ככה להיות מוקסמים מהסרט, להיבהל, להתרגש, להתאהב בדמויות, מה שאנחנו עושים, אנחנו ככה מסתובבים ומסתכלים על המקרן. לומדים להכיר את המקרן שמקרין את הסרטים האלה. וכשאנחנו לומדים להכיר את המקרן הזה, אז גם אנחנו מתחילים להיות קצת יותר הבמאים, במאיות של הסרט של חיינו. והאם אנחנו רוצים שזה יהיה טלנובלה, או סיפור רומנטי, או סרט מצחיק היום. כן, יש יותר חופש בימוי של הדבר הזה. בדיוק כמו במשל המערה. גם ככה להפנות מבט, במקום להיבהל מהצללים שאנחנו שולחים, רגע לשאול את עצמנו איפה, מה המקור שלהם? מה שאנחנו עושים פה בקרית? אז הרבה פעמים שואלות לנו השאלות בראש, אחר, למה זה טוב כשאני פוגשת? את כל הסיפורים האלה, שמענו את זה בקבוצות, כאילו, תזכיר לי, מה זה עוזר להרגיש את כל זה, לפגוש את כל זה? כן? להיות עם זה בקשר זה באמת להסתובב ולהגיד, וואלה, אני לא רק הדמויות בסרט, אני יותר ויותר שמה לב שאני הבמאי והבמאית. ואני רוצה דווקא לפתוח באחד הציטוטים המאוד אהובים עליי, של מורה מאוד אהוב עליי, שיש פה גם תמונה שלו, צ'וגיאם טרונגפה, מורה טיבטי. זה ציטוט לסיים איתו שיחה. אבל החלטתי שנתחיל איתו ואולי גם נסיים איתו. חוסר פחד אמיתי הוא תוצר של רכות. הוא נובע מכך שאתה מאפשר לעולם לדגדג את ליבך הגולמי היפה והנפלא. אתה מוכן להיפתח ללא התנגדות או בושה ולהתמודד עם העולם. אתה מוכן לחלוק את ליבך עם אחרים. אפשר לעצור פה, נכון? אז זה הסיפור של מה שאנחנו עושים פה. אנחנו לומדים פחות לפחד מיצירי דמיוננו, ולראות בהם כאלה. ובמקום זה ללמוד להתעניין בלב הזה, שמרגיש כל הזמן, וחש כל הזמן, ואכפת לו כל הזמן ממה שקורה. למעשה, ועל זה נדבר היום ככה, כל כך הרבה ממה שקורה פה בראש, עולם שלם של מחשבות, בדרך כלל מה שהן מספרות לנו, זה שפה עכשיו שמח, עצוב, בודד, כעוס. אם אנחנו רגע לומדים ונדבר קצת על איך לעשות את זה, להקשיב לים הסיפורים האלה, פחות ללכת שבי אחריהם, להיבהל מהם, להתרגש מהם, אלא להקשיב מה הם באמת אומרים, לתת להם לקחת אותנו הביתה, הם ילמדו אותנו איך לתת ללב הזה, להסכים להרגיש, בלי להרגיש שזה מאיים ומפחיד ומסוכן, כמו שלמדנו הרבה פעמים. בכל האגדות ובכל המסורות יש ים של דימויים שמסמלים בדיוק את התרגול הזה, של איך ככה הגיבור לומד להשיל שכבות, שריונות, נגיד הסיפור של היפה והחיה, שלפני שזה סרט של וולט דיסני, זה אגדה מוכרת. הם משחקים שם איזה משחק של כזה, אני אוריד שכבה, אתה תוריד שכבה, עם החיה שהיא הדרקון. וכל פעם שהדרקון מוריד עוד איזה קסקס, ועוד איזה קסקס, ועוד איזה קסקס, בסוף הוא מתגלה כנסיך היפה. ככה מתאהבים. או נסיך צפרדיה, אין סוף אגדות וככה מיתוסים מספרים לנו על התנועה הזו של הדרך הרוחנית כלמידה, להכיר את השריונות כשריונות ואת הסיפורים כסיפורים ולהתעניין מה יש מתחת. כי בעצם כל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו פה, כל הסיפורים שפגשנו, המהות העמוקה שלהם זה לשמור שלא יכאב. גם התקליטים ככה רפיטטיביים של סתם רשימות מקולת, ככה המהות העמוקה שלהם זה להחזיק אותנו ביזי, שלא רגע ניבהל מהלא מוכר הזה, מה קורה כשאנחנו לא מספרים לעצמנו את אותם סיפורים. ובטח שמתם לב, חלקכם תיארתם שהחושים חדים יותר. מה זה אומר? שהעולם מגיע אלינו קרוב יותר. אנחנו מרגישים יותר, נכון? פגשנו שלל רגשות, נדבר על זה תכף. כל מה שקרה זה שהשקטנו קצת את המחשבות על שממסכות ולוקחות אותנו לחיות בממד הזה, ועל זה אנחנו משלמים מחירים כבדים. וברגע שהמיסוך הזה קצת יורד, משהו פה פשוט מתגלה מעצמו. אבל אנחנו גם יכולים על ידי המיומנות והעבודה עם ארבע אמיתות בכל מיני דרכים, לעזור לדבר הזה, היפה והגולמי, איך שהוא ככה דיבר על זה, להתגלות עוד ועוד, ולבטוח באפשרות הזאת. אפשר לסכם את התנועה הזאת שמאפשר את הדבר הזה להיפתח, בתור הקשבה עמוקה. אין מה שאנחנו מתרגלים פה, זה הקשבה עמוקה. שזה תרגיל שאני מאוד אוהבת לעשות בקבוצות שאני מלמדת, כשאני מדברת על הקשבה. תרגיל בזוגות שיושבים אחד מול השני, ואחד רק מקשיב. לא נותן עצות, לא נותן פתרונות, רק מקשיב ומביט בעיניים טובות. השני רק משתף. תרגיל חזק, לא נמאס לי ממנו. באחת הקבוצות שעשיתי את זה לפני איזה שנה בערך, או יותר, הייתה אישה, בטח בשנות ה-50 לחייה, שבסוף התרגיל הזה ששיתפנו, היא אמרה, וואו, בכל חיי אף אחד לא הקשיב לי ככה. וזה כזה עיקה בה. אישה עם, היו לה 3 ילדים, טינג'רים, בעל, ואז היא לא הגיעה שיעור אחרי. ואחרי שבועיים היא כן הגיעה, והיא אמרה, הלכתי עם זה. אמרתי, וואו, אני לא אחכה שאחרים יקשיבו לי ככה. אני אתחיל להקשיב לעצמי ככה. והדבר הראשון שהיא עשתה שהקשיבה לעצמה ככה, זה פעם ראשונה להשאיר את המשפחה בבית לבד, ולצאת לשבוע לבד לחוצי ישראל. בגלל זה היא לא הגיעה לשיעור. אבל זה מקסים, כן? איך להבין שוואו, אנחנו באמת צמאים להקשבה עמוקה כזאת, נטולת פחד, נטולת שיפוטיות. ואיך אנחנו לומדים לתת את זה לעצמנו? זה מה שאנחנו עושים פה על הכרית. אני הרבה פעמים רואה, זה הולך בהלימה עם הדרמה, אבל זה קצת כזה בעולמות הפנטזיה שלי, רואה את הקיום האנושי כמו מין, לא, זה לגמרי בהלימה, כמו איזו ישות אחת ענקית, כן, גם התודעה, מדברים עליה לא מעט בפיזיקה הקוונטית, כי באמת דבר אחד מופלא שלומד את עצמו ומכיר את עצמו, וכל אחד מאיתנו אמון על איזה פיסת למידה כזאת, כן, כל בן בת אנוש, אמון על לשמור על איזה פיסת חיים כזאת, ולשם כך אנחנו קוראים לזה אנחנו, ובשביל לשמור טוב על פיסת החיים היקרה הזאת, המיינד הזה הלך והתפתח. כן, עם חיות בטבע שומרות על עצמם בכל מיני צורות של שיניים חדות וציפורניים, כן, אז אנחנו כבני אדם פיתחנו יכולות שמירה והגנה מאוד מפותחות, שנקראות המיינד. עכשיו באמת החלק החושב שלנו, הפונקציה העיקרית שלנו זה להגן עלינו. עיקר המחשבות שאנחנו פוגשים, כן, יש, תודה לאל, גם הרבה מחשבות יצירתיות ששייכות לסוג אחר של חשיבה, אבל עיקר המחשבות שאנחנו פוגשים ביום-יום, זה מה שנקרא מערכת הדיפולט שלנו גם, זה מחשבות שבאות מפה, גזע המוח, ומחשבות הישרדותיות. הן בעצם עסוקות באיך כזה לשמור על האורגניזם הזה שירגיש נוח. עכשיו, אנחנו אורגניזם גם די מוזר, כי הרבה פעמים מה שאנחנו מזהים כסכנה, לא קרה מעולם. מאוד יכול להיות שלא יקרה מעולם. נשען על איזשהו ניסיון עבר, זה העולם של הסנקרות שלנו, של הדפוסים המנטליים. אם חווינו בגיל כלשהו, לא יודעת, בכינו, ומישהו אמר לנו, מה הקטע שלך? במילים יפות, אפשר להגיד את זה בכל מיני צורות, לבכות זה לא רעיון טוב. אז הפנמנו שלבכות זה לא רעיון טוב. ואם הסתכלו עלינו במבט קשוח ולא אוהב שבכינו, אז בכלל הפנמנו שבעתיים שלבכות זה ממש לא רעיון טוב. כי כל מה שאנחנו רוצים זה להרגיש אהובים. ואז כל פעם שחס וחלילה נרגיש שזה קרוב לשם, לבכות, לכעוס, you name it, כל אחד והסנקרות שלו, נחווה אפשרות של סכנה. כי אולי מישהו יסתכל עלינו בעיניים לא טובות אם זה יקרה, כי זאת הייתה התנסות העבר. ככה הסנקרות נוצרות. רשמים מהעבר, מושלכים על עתיד מדומיין, מולידים התנהגויות בהווה. אנחנו מתנהגים ככה בהווה, גם החיים מאשרים לנו שוואלה. כדאי להתנהג ככה, כן? כי אם אני ממשיכה לחשוב שלפקוד זה לא רעיון טוב, אז אני אמשיך להרגיש גם מתוגמלת על זה. כי ככה למדתי. או כל רגש אחר, כעס, כן? ככה נוצרים ההרגלים המנטליים, וככה נוצרות ההימנעויות שלנו. ועל זה נבנית רוב החשיבה שלנו. כל עולם המילים והשפה התפתח כדי שנדע לתקשר. סכנה, אויב. המילים הראשונות לא היו התפעמות, יופי, שמחה. זה התפתחויות מאוחרות ויפיפיות. המילים הראשונות היו הישרדותיות. וגם בראש שלנו המילים הראשונות הן הישרדותיות. והתרגול הזה באיזשהו מובן הוא לעבור לתודעה חופשייה יותר מהישרדות. תודעה שמוצאת את הביטחון שלה במקומות מתגמלים יותר. שקשורים לפתיחות לב ולקשר ולביטחון עמוק ואמון. בתודעה הזו ודרכה בכל תודעה אנושית. כי כשאנחנו לומדים להכיר את התודעה הזאת, אנחנו כבר הרבה פחות מפוחדים מתודעות אחרות. אז ההרגלים האלה, הנטיות, הסנקרות, זה לא משהו שאנחנו רוצים להפוך עכשיו לאויב. כן? הסלף הזה, הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, הוא אוסף גדול של סנקרות והרגלים. אם זה משפט שעושה למישהו לא נוח, לא נורא. הוא גם אוסף גדול, הוא לא רק, אבל הוא גם אוסף גדול של הרגלים ונטיות. הוא גם טבע של טוב לב בסיסי וכמה דברים נוספים בדרך. אז יש ערך להכיר את הדפוסים וההרגלים המנטליים ואיך הם מנהלים אותנו, וזה מה שקורה לנו פה על הכרית. כל פעם שאנחנו אומרים, נכון, זה לא בגלל שם בחוץ, יש עכשיו פה איזה סרט שמוקרן, אני לומדת להכיר את הסנקרות, ההרגלים. אבל מה שאני רוצה ככה להמשיך זה לדבר על איך בלמידה הזאת אנחנו יורדים קומה. איך אנחנו מרגישים יותר ויותר בנוח להיות בקשר עם העולם הרגשי, עם פחות תיווכים של סיפורים והסברים ולמה ואיך, מה שנותן לנו את השקט אחד הגדולים האפשריים. אז התנועה הזאת היא התנועה שכבר דיברנו עליה, שסימי דיברה עליה בהקשר להנחיות לעבודה עם האורחים. זאת אותה תנועה שאנחנו מביאים לכל התיידדות עם לא נוח. ואני רוצה לאפיין אותה עכשיו במיוחד בהקשר למפגש עם רגשות. אפשר לחלק את התנועה הזאת בתרגול ככה לשלושה שלבים. המוכנות לראות מה קורה. נגיד, נכון, זה מה שקורה עכשיו, לא להעמיד פנים שלא. המוכנות לחבק את זה באכפתיות, בחמלה, ברכות, דיברנו על זה רבות. ואז המוכנות להכיר לעומק ולחקור ולדעת מתוך המקום המקבל והבלתי שיפוטי. וזה מסע. המיינד, הצ'יטה הזה, משול במסורת לפיל פראי שלוקח הרבה זמן ללמוד לרכב עליו, לקרקרה. שלאט לאט אנחנו הופכים להיות הנהגים בה. כלומר, כן, וזה הכל דימויים, שוב, מלפני למעלה מ-2700 שנה. זאת אומרת שלהכיר את המיינד ולהיות בעלי הבית פה, זה מסע חיים. זה דורש סבלנות. זה לא כאילו, מה, ישבתי ריטריט ועדיין, כמה פעמים אני שומעת, זה אפילו לא ריטריט. באתי לקורס מבוא למיינדפולנס, ואני עדיין כועסת. זה לא עובד המדיטציה הזאת. יש לנו ציפיות מופלאות, הרגלים שטיפחנו שנים, נשב קורס ויפאסנה, ריסט מוחלט, אני לא ארגיש יותר דבר בחיים, פס כזה אני אהיה. כן? אז לא. אז בואו רגע אפילו כזה נעשה לעצמנו בראש הגדרה שאולי אף פעם לא עשינו כי זה ברור מאליו. מה זה רגש? קחו רגע לחשוב, כאילו אנחנו יודעים מה זה מחשבה, אנחנו יודעים מה זה רגש, יש לנו איזה עולם מושגים פנימי מאורפל. מה זה רגש? אתם יכולים גם לענות בקול רם, כי אני אוהבת דיאלוג.
גשר.
מחשבה
למעשה.
גשר ומחשבה למעשה, יפה. עוד?
תחושה עמוקה.
תחושה עמוקה. הכל נכון, כן?
צבע.
גוון של התודעה, כן.
תגובה.
רטט.
חום. אנרגיה של...
אנרגיה.
עשית הדבר ממקום אחד למקום אחר.
אתה הולך טוב עם הגשר, אנרגיה שמזיזה ממקום אחד לאחר. עוד משהו?
תנועה.
תנועה. אולי, אז כאילו מהמילים שהבאתם אפשר היה להביא עוד, אם היינו מחכים עוד קצת, אנחנו רואים שזה משהו מאוד מלא ועשיר. כן, העולם הרגשי שלנו זה האופן שבו אנחנו חווים את החיים. ככה אנחנו יודעים שאנחנו בחיים. דרך האפשרות להרגיש ולהינגע ולחוות. יש... בעולם של תקשורת מקרבת, שזו טכניקה ששווה להכיר, רשימת רגשות, כדי שנדע להיעזר בה לשלב הבא שתכף נדבר עליו, וכשמסתכלים על הרשימה הזאת רואים כמה היא ישירה. לכל רגש כזה, כעס, פחד, יש מניפה של גוונים. בהלה, רתיעה, חרדה, שמחה, התרגשות, התפעמות, ואת כל המניפה הזאת כולנו מכירים. אף פעם לא קרה שאמרתי איזה רגש, כזה שם של רגש ומישהו, והוא הסתכל עליי. אה? על מה את מדברת? כאילו, המנעד שהלב הזה יכול להרגיש, הוא אותו מנעד שכל לב יכול להרגיש. כי שוב, האישי והאישי הם אחד, כן? אז המנעד הוא אחד. וזה יפהפה שיש כזאת מניפה. של אפשרויות, זה מופלא, זה אומר משהו על הקסם של הלב הזה. ויחד עם זאת, אנחנו הרבה פעמים לא מרגישים שזה קסם. כאילו כל מה שבא לנו זה לא להרגיש. להפסיק להרגיש כבר את כל הרגשות האלה. יש איזו בעיה בזה שאנחנו מרגישים. כן, אז ככה באמת רגש זאת אנרגיה בתנועה. גם המילה רגש, נכון? יש בה המון חיים. רגש, אמושן, שזה ממש אנרגיה בתנועה. כן, זאת אנרגיה שנעה, והיא באמת ריקוד של יחסי גומלין בין תגובה למה שקורה בעולם, או למה שאני חושבת, נכון? הרגשתם פעם איזשהו רגש שהוא לא ביחס למשהו? גם לא ביחס למחשבה שעלתה בראש? אנחנו כל הזמן ביחס למשהו, כל הדבר הזה מתגלגל כל הזמן כתגובה למשהו שקורה למשהו. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו באמת לא יודעים למה. מה הגירוי שעלה את הרגש? זה יכול להיות איזו תחושה גופנית ששייכת לאיזה זיכרון סנסורי עתיק, זה יכול להיות כל מיני דברים, אבל זה עולה כתגובה. הרבה מאוד פעמים זה תגובה למחשבות, ואז המחשבות מגיבות לגל הראשון של הרגש, וזה נהיה איזה מערכת יחסי גומלין של תחושות גופניות ומילים ופרשנויות. ומה קורה בתוך המערכת יחסי גומלין הזאת הרבה פעמים? זה הולך ומתעצם. כן, תחשבו, משהו הכעיס אתכם. מישהו פה עשה משהו שלא צריך לעשות ככה. ככה לא מתנהגים. היה לכם כזה? ככה לא מתנהגים בריטריט. עולה איזה גל של כעס. ואז ככה המחשבה, אני לא הייתי עושה כזה דבר, איך הוא מתנהג, כן? הכעס מתגבר ומתעצם, הוא מתגבר ומתעצם, נהיה יותר חם בגוף, אני עוד יותר כועסת, עוד יותר מחשבות על, אולי אני אלך לרשום פתק, מסע ומתן. עכשיו, ככל שהמסע ומתן הפנימי הזה ממשיך, הגלגל הולך ומתגלגל. אנחנו זורקים עוד ועוד זרדים למדורה, וזה נהיה דרמה. יש מחקרים שמראים, כלומר שמעתי שיש מחקרים שמראים, שרגש כשלא מוסיפים לו עוד מחשבות, לא יכול לאחוז בנו יותר מכמה רגעים. נשמע הגיוני, זה גלים. נכון, לא היה אף רגע שהרגשנו שבוע בלי הפסקה. גם לא יום בלי הפסקה. בסוף היום אמרנו לעצמנו, כן, היה יום, מה זה מבאס? כל היום הרגשתי רע. אבל זה מין סיכום תמציתי כזה שלא קשור לשום דבר, כי היו המון המון רגעים במהלך היום. כן, זה כל הזמן משתנה הרי, כל הריקוד הזה. אז כדי פחות להיבהל מכל מה שקורה פה, ולדעת שזה טבעי ואנושי, ושזה יקר ערך להסכים להרגיש, את הלב הזה פועם ומגיב, ובקשר עם, כי כשזה לא קורה, נכון, אנחנו מכירים תקופות שזה מרגיש מנותק, זה הרבה יותר כואב מאשר להרגיש גל של רגש לא נעים. כי אנחנו אוהבים להרגיש מחוברים, ורגשות מספרים לנו על חיבור, על שייכות, על אכפתיות.
זה
שיימום. כן, למרות ששיימום בעיניי, סימי שיחה אותו אתמול העייפות, בעיניי רוב, כאילו מהניסיון שלי, רוב הפעמים שחקרתי שיימום יש שם סלידה. סלידה. זה לא מספיק. כי כשמספיק לא משעמם. רק נשימה. אז אנחנו כזה, אז יש בזה איזה ורז'ן קל. אבל תבדוק, כאילו, זה המחקר פה. אז יש מודל שאני מוצאת שהוא מאוד עוזר, בככה לעשות התנועה הפוכה ולהגיד, כן, כדאי להרגיש, ואיך אני עושה את זה. ואז ככה, אמריקאים טובים בלהרוס דברים במודלים. אז המודל נקרא ריין בראשי תיבות, וזה פשוט איזה מארז שמורה ויפאסנה בארצות הברית ארזו מתישהו לתנועה שאנחנו מתרגלים פה. אני רוצה שנעבור על זה. ה-R של הריין עומדת בשביל recognition, התנועה של הזיהוי שכבר דוברה פה. אבל מה שעלה בקבוצות נראה לי שיש עוד רגע להתעכב על הדבר הזה. לקרוא לדברים בשמם זה המון. זה המון המון המון. אנחנו יודעים לקרוא ככה, לתת שמות להמון דברים בעולם, אבל לתת שמות לדברים בעולם הפנימי שלנו זה הרבה יותר מאתגר. לא למדנו לעשות את זה. כן. הלוואי וככה, מי מכם שהורים, ללמד ילדים לקרוא לדברים בשמם. התנועה הזאת של מה אני מרגישה עכשיו? כשאני מסתובבת באיזה בלו, רגע לעצור ולשאול, איזה רגש נוכח פה? מה קורה עכשיו? לקרוא למשהו בשם זה להוציא אותו לאור. ולהגיד, אני מוציאה אותו מארון הבושה וההימנעות וההתכחשות. אני אומרת, כן, זה פה. אנחנו יודעים את זה כשאנחנו מספרים דברים שככה הסתרנו, שמרנו בינינו לבין עצמנו. אנחנו מספרים בעולם, זה תנועה של הכרה, של לשים את הדברים באור. אותו דבר בעולמנו הפנימי. כן, לשאול את עצמנו מה קורה עכשיו ולקרוא לדברים בשמם, זה כל כך יקר ערך. כי בדרך כלל, בשלב הזה שאנחנו מרגישים לא נוח, אנחנו מתחילים לבדוק מה לא בסדר. מה אפשר לתקן שם בחוץ. לקרוא לדברים בשמם זה להגיד, אני לא נופלת לאשליה הזאת, של לחפש את המפתחות במקומות הלא נכונים. אני מחפש את התשובות פה. עכשיו אני אגיד על זה משהו חשוב בעיניי, שהרבה פעמים אנחנו לא נדע לקרוא להם בשמם. מלא פעמים נשאל את עצמנו, היי, מה קורה עכשיו? איזה רגש נוכח פה? והתשובה תהיה, אין לי מושג. זה בסדר. זה בסדר גמור, אין שום בעיה בזה. זה לא שאנחנו עכשיו צריכים להיות כאילו ספצים לשיים, לחלק שמות ככה, טף, טף, לשלוף אותם. אנחנו רוצים להתעניין. אז גם אם אין לי בהירות מה זה, זה אומר שאכפת לי מה זה. וזה אומר שאני אומרת, נכון, קורה פה משהו, ואני רוצה להיות איתו בקשר. אז הזיהוי יגיע מתישהו, וגם אם לא, התנועה של האינטימיות של לרצות ללמוד את עצמנו קורית. יש ציטוט יפהפה של דוגן, שנראה לי שפוספס לו אי שם. שהוא ככה אומר, דוגן זה מורה זן, מפורסם מאוד. דרכו של הבודה זה ללמוד את העצמי. ללמוד את העצמי זה לשכוח את העצמי. לשכוח את העצמי זה להיות מואר עם כל הדברים. להתחיל ללמוד את העצמי האישי הזה זה להכיר את כל הגוונים האלה בדרך ל... שייכות גם למעבר לזה. אז זאת התנועה של הזיהוי. עכשיו באמת אנחנו מלא פעמים מספרים לעצמנו סיפורים. כן, אנחנו בדיוק כמו ילדים שאומרים להם, כשההורים כבר משיימים להם את הרגש. אתם מכירים את זה? אני כשהייתי קטנה, יש אמא שלי הייתה אומרת לי, אתה יפה. זה מטריף אותי. זה מטריף אותי. מה פתאום אני יפה? כן? עכשיו, למה ילדים עושים את זה? לא, אני חושבת שזה בטוח, זה אין לי ספק. אני חושבת שהרבה פעמים כשאומרים לילדים, אתה כועס, אתה עייף, זה נכון. אבל למה אומרים לא, מה פתאום? כי אם רגע נעצור, אם הם רגע יעצרו וירגישו את זה, זה יהיה לא נעים. אז עדיף להמשיך להתרוצץ בבית עד שכאילו נהיה איזה בכי היסטרי ואז נרדמים. נכון? אז אנחנו די דומים לזה. אז לקרוא לזה בשם, זה התנועה הראשונה של... זה מה שקורה עכשיו. תנועה אמיצה. ואומץ הלב הזה לוקח אותנו לצעד הבא, שאם קראנו לזה בשם, אנחנו כבר מוכנים לקבל את זה שזה מה שקורה עכשיו. כן, זה בא ביחד בעצם. זאת ה-A של הריין, ה-acceptance. כן, עכשיו, המילה קבלה היא מילה ענקית שמשתמשים בה כל כך הרבה. כן, אבל בואו נחשוב בהקשר הזה ככה, על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על קבלה. יש גם את המונח שמשתמשים בו הרבה ככה בדרמה המודרנית של קבלה רדיקלית. כן, קבלה רדיקלית זאת קבלה שאומרת, כן, החיים קורים עכשיו ברגע הזה, לא בשום מקום אחר, וברגע הזה אני יכולה להעמיד פנים שלא, אבל ברגע הזה יש פה עצב, יש פה בדידות. יש פה כעס, יש פה שמחה, גם אפשר. יש פה התרגשות. כן? זאת אמירת כן לחוויה. אבל אמירת כן נבונה שיודעת שזה לא אומר שעכשיו זה יישאר לנצח. זה לא, טוב, בסדר, יש כעס, אני בן אדם כעסן לכל חיי, זה מה יש. אלא כן, כרגע זאת החוויה ואני מוכנה לפגוש בה מתוך הבנה שחופש קשור למפגש אינטימי. ושאנחנו רוצים בחופש, ולא בעמדת פנים.
למה זה רדיקלי?
הרדיקליות בזה זה שהיא נטולת מסע ומתן. כי מה שקורה וקרה, הרבה מכם כבר דיברו על זה בקבוצות, אנחנו מתחילים לשים לב שאנחנו רואים, אוקיי, קיבלתי את הכאב הזה ו... הוא לא הלך. לא אמרת שאם אני אקבל זה ילך? זה לא עובד הטריק שלכם. תביאו טריק אחר. כן? אז זה לא קבלה. קבלה רדיקלית זה אני מסכימה להרגיש את זה ברגע הזה בלי שום תנאי. כי אם יש תנאי, זה כבר האורח של הסלידה. וכשהאורח של הסלידה נוכח, זה לא קבלה רדיקלית וזה לא נוכחות מלאה. אז עכשיו זה מסע. קבלה רדיקלית זה מסע. נדמה לנו מלא פעמים ש... אבל קיבלתי את זה באמת. אז ככה, עוד שלב ועוד שלב אנחנו מגלים. אוקיי. יש עוד לאן ליפול אל תוך הקבלה. אל תוך זרוע הקבלה. זה המסע שלנו פה. ללמוד לעומק מה זה להגיד כן. כן נבון שאומר, זה לא אומר עליי דבר. זה שיש פה עכשיו גילוי חיים בצורת כעס, גילוי חיים בצורת פחד, בצורת התרגשות או כאב, קשור גם לעולם שלם של הרגלים ונטיות וסנקרות, למלא תנאים ונסיבות. זה קשור לזה שזה לב מרגיש ומגיב, ואני יכולה לשחרר את עצמי מלהסיק על עצמי מסקנות. ואז גם תהליך הקבלה נהיה הרבה יותר קל. זה לא לחתום על חוזה זה מי שאני. פטורים מחוזים כאלה. זה הגל שקורה כרגע. נשמע טוב? נכון שהיו רגעים כאלה פה? אני בטוחה שהיו רגעים כאלה פה. ואני בטוחה שאנחנו לא תמיד כזה היינו, וואלה. נכון, הייתה פה קבלה אמיצה עכשיו. הסימן לזה שזה קורה זה שיש איזה רווחה מהמאבק שדובר בו רבות. כן, קבלה ומאבק הם לא גרות בכפיפה. ועוד מילה לגבי הקבלה, שאלת השאלות תמיד, מה, אז אני אקבל הכל, אז אני כאילו, זה נורא פסיבי. לא עושים כלום, רק מקבלים. כן, אז קבלה היא לא פסיבית. היא הסכמה שמתוכה אפשר להתחיל לחשוב איך פועלים, מה בוחרים, מה רוצים לשנות, זה גם בסדר. מותר לשנות. אבל מתוך מבט שמסתכל, כן, יש פה כרגע כעס. עכשיו איך אני עובד איתו? לא אומר שאני חייב להישאר בו, אבל קודם כל אני כאילו, זה מה שמונח על הצלחת. מה נעמיד פנים שיש פה עוגת שוקולד? זה מונח, כאילו. כן. זה מאוד קשור לאיכות של אקוונימיטי, שוויון הנפש, שזאת אחת מאיכויות הלב. כל התרגול הזה הוא תרגול באקוונימיטי. לשבת 3/4 שעה ולתת לכל מיני דברים, להקות, דפנות התודעה, ולהישאר לשבת, זה טיפוח של אקוונימיטי. ואפרופו אקוונימיטי וקבלה ורגשות, ככה, מילה, משפט, הזכרת לי שלפני שנים הייתה לי שיחה אישית עם סטיבן, זה היה נראה לי. וכאילו דיברתי איתו על משהו, על ככה, על, על רגע, על... כן, אני מרגישה ככה, ואני מרגישה ככה, ואני מרגישה ככה. הוא הסתכל עליי ואמר לי, אקוונימיטי. מה אתה רוצה ממני? כי אני מדברת איתך על רגשות, מה עקרונים איתי? אז הבנתי שבשבילי כאילו, וזה נכון להרבה מאיתנו, אני מניחה, אם זה לא יהיה ככה, אז זה לא לחיות. כאילו מבחינתנו הרבה פעמים להרגיש כל הזמן בעוצמות זה להיות בחיים. ועקרונים איתי מדברת על הנמחת העוצמות, הקטנת האש. וזה עדיין מלא חיים, וזה מאפשר לנו להרגיש רגשות הרבה יותר מעודנים רק מאלה שאנחנו מכירים בווליום הזה. ולקח לי זמן להבין את זה. האי של הריין. מנחשים? אתה יודע את התשובה. לא נורא, זה נחשב. אז ה-I עומדת בשביל, אני חושבת שמתרגמים את זה באמת גם כ-investigation, אני מעדיפה inquiry, שזה לא יישמע משטרתי מדי. כן? וזה מתורגם באמת בעברית לחקירה, שזה עדיין שייך למשטרתי מדי. אז אפשר להחליף את המילה חקירה גם במילה התעניינות, הסקרנות שדיברנו עליה. וזה אוקיי, אם שיימתי משהו, קראתי לו בשם, זה מה שקורה עכשיו, הנה זה. ואז אפשר לשאול את עצמי, כן, עם השאלה לרקוגנישן, לזיהוי, שאפשר לשאול את עצמי, זה מה קורה עכשיו? מה אני מרגישה עכשיו? השאלה שאני יכולה לעזר בה בקבלה זה, האם אני מוכנה לקבל שזה מה שקורה ברגע זה? והרבה פעמים התשובה המיידית תהיה, לא. ואז שווה רגע להשתהות, לעשות איתנו איזו שיחת מוטיבציה. להגיד, את מעדיפה להמשיך להיאבק, או שכדאי בכל זאת לקבל שזה מה שקורה עכשיו, עד שיצא איזה כן מגומגם כזה. ואז אפשר להמשיך הלאה ולהתעניין במופע חיים הזה, שמופיע עכשיו בתור כעס, פחד, אכזבה. עכשיו, אני מדברת במיוחד על רגשות לא נעימים, זה די ברור למה, נכון? לא כי הרגשות הלא נעימים הם פחותי ערך, חלילה, אלא כי איתם אין בעיה. שם יש נינוחות, שם אין מאבק. המאבק מתחיל כשאנחנו פוגשים את הרגשות המחיבים. ושם אנחנו רוצים להיות יותר מיומנים, ללמוד להישאר. להישאר בשמחה, לרוב אנחנו יודעים. לפעמים גם זה קשה לנו, כאילו, מה יקרה? אם נשמוח יותר מדי וזה ילך. כן? אבל להישאר ולהסכים להרגיש פחד וכעס ואכזבה, זה אימון. אז ההתעניינות, הסקרנות, יש פה ציטוט מקסים על סקרנות. הכל פה בשבילנו על מנת שנסתקרן. כמו ילדים שחוקרים משהו חדש. אנחנו יכולים להביא סקרנות מודעת אל המתרחש. בסקרנות עצמה יש שמחה. הילד איננו בחיפוש אחר האושר או בניסיון להימנע מכאב, אלא בסקרנות ועניין במתרחש. סקרנות זו הינה ביטוי של האפשרות לאהוב ולהרגיש שמחה באמת עצמה של הדברים. זאת אהבת האמת והשמחה שבגילויה. זאת התנועה של סקרנות. אי אפשר להפריד סקרנות מחדוות הגילוי. ושל מורה רוחני שהשם, שם ספר שלו, זה A.H. Adams. אז כשאנחנו מתחילים להסתקרן ברגש, הדרך הכי ישירה שעליה דיברנו פה לא מעט, זה לראות מה קורה בגוף. כן, ליצור קשר עם החוויה הרגשית, הדרך הכי נכונה להתחיל זה לשאול את עצמי איך זה מרגיש בגוף. כי כשפחד מבקר אותנו, שכעס מבקר אותנו, זיהינו כבר שיש הרבה חשיבה. נכון? אז המחשבות בדרך כלל מאוד מהירות. תחשבו כזה עם הרגע של כעס, מה הקצב של המחשבות? כשרגש לא נעים נוכח, יש הרבה חשיבה. הרבה חשיבה כדי למסך את התחושה. כן, ואז הקצב פה מהיר, המחשבות משתוללות, ואז היה רגע של מיינדפולנס, אמרנו, היי, מה קורה? מה העניינים? איזה רגש נוכח פה? עכשיו, הרבה פעמים הזמן הטוב לשאול את זה, זה שיש איזשהו סיפור, נרטיב מסוים, שמסתובב בראש, שוב ושוב ושוב. היו כאלה?
לא פתאום.
כשיש משהו שמעסיק אותנו לא מעט, זה אומר שיש שם איזה רגע שמבקש קשר. והסיפור זה באמת ככה, אם אני אעלה אשן, ואנתח את זה מפה, ואחשב מסלול מחדש, ואחשוב מה יכולתי להגיד אחרת, ומה כדאי לי להגיד, אז אולי זה ייפטר. אז כי זה מה שהמיינד יודע לעשות, לפתור. אבל רגש זה לא דבר לפתור, זה דבר להרגיש. ואז עם הזיהוי של רגע, רגע, מה קורה פה? מה אני מרגישה עכשיו? מה קורה בגוף של המחשבות שמתרוצצות? לפעמים זה יהיה מאוד ברור, לא תמיד. לפעמים התחושה הגופנית, כן, עם כעס התחושה הגופנית היא די ברורה, נכון? כן. עם רגשות כמו אכזבה, תסכול, פחד, אני תכף אגיד משהו על פחד, הרבה פעמים זה פחות ברור בגוף. אבל עצם הירידה לגוף, שוב, זה אומר, אני מבינה שחבל להמשיך עם התקליט הזה, ואפשר לעשות משהו יותר מועיל עכשיו, אז אני פונה לגוף להיעזר בו, ואולי תהיה פה תחושה ברורה ואולי לא. הרבה פעמים, גם אם לא יהיה תחושה ברורה, אפשר לשים לב מה קורה למנח. משהו טיפה מתכווץ. מה העניינים עם הנשימה? כשאלה המחשבות שמתרוצצות בראש, מה קורה לנשימה? נעצרה, התקצרה, מהירה, זה בדרך כלל מהסוג הזה. זה לא עמוק והשקט. עכשיו, עוד דבר לגבי החקירה, כן, יש גם את המימד של הגוף, ויש גם את המימד של להקשיב לסיפור. אז אנחנו מדברים הרבה על להניח למחשבות, פחות להתעניין בתוכן שלהם. אנחנו רוצים לראות אותם באמת מה האנרגיה של המחשבה כרגע, כמה הם מהירות, כמה הם חבר מביא חבר, איזה סוג עננים מתרוצץ עכשיו בתודעה. אבל נכון, לפעמים זה מרגיש כמו כזה ענני כבשה צפופים, לפעמים פשוט לא רואים שמיים. כאילו, מה מצב התודעה כרגע? אבל לפעמים גם רגע להקשיב לסיפור יספר לנו על מה אנחנו מרגישים. כי אם הסיפור עסוק הרבה במה היה, סביר להניח שנמצא שם רגשות של עצב, של אבל, של אובדן, כן, עם הסיפור, ועוד הרבה, כן, אבל רק דוגמאות, עם הסיפור עסוק הרבה במה יהיה, הרבה פעמים זה מרמז לנו שיש פה דאגה או פחד. עכשיו, בסוגריים, כמה מילים על פחד. פחד עובר לנו מתחת לרדאר. אנחנו חווים המון פחד, ואנחנו מפספסים אותו ביג טיים. כי זה לא נוח להרגיש פחד. פחד נולד כשמופיעה איזשהו מפגש עם הלא ידוע, ואז ככה התנועה הזאת של עתיד לא ידוע, עכשיו לא נעים, עתיד לא ידוע, עולה פחד. והרבה פעמים למדנו ממש לא להיות איתו במגע. אז זאת הזמנה לאומץ לב, להסתקרן קצת על פחד. איך הוא מתבטא אצלנו? אני שואל את עצמם מדי פעם, רגע, אולי זה פחד שמופיע עכשיו? אנחנו לא יכולים לתרגל לאורך זמן מה בלי שנפגוש פחד. על הקרית. כי כשאנחנו על הקרית, אנחנו במפגש עם ההבנה שאנחנו לא יודעים מה הולך לקרות. ושם עולה פחד. אז ככה, ללמוד להכיר את התנועה של הפחד זה חשוב מאוד ומשחרר מאוד. לא, אני לא אגיד עוד על פחד. אבל אני כן אגיד עוד מילה על אשמה. עכשיו נעשה כזה על כל רגש, לא. מילה על אשמה. כשאשמה מופיעה, שווה להסתקרן איזה עוד רגש נוכח. כן? אשמה היא מאוד מנטלית. קודם כל, היא לא קשורה למציאות. כי אין אשמים במציאות. יש מעשים מזיקים, יש כוונות לא מיטיבות שנולדו מתוך בורות. אין מישהו כזה שהוא אשם. כן? להרגיש אשמה לא מועיל לאף אחד, רק ממסך מלהיות בקשר עם כאב. אז כשמופיעה אשמה, הייתי כזה מסתקרנת, מה עוד נוכח? איזה עוד רגשות נוכחים כאן? כי אשמה היא באה בסיפורים, והמון המון סיפורים. כשהיא מופיעה, להתעניין, כן, איזה רגשות ראשוניים אני פוגשת שמה, מתחת, לענני האשמה, זה ברור? מוזר? מוכר? אז אנחנו פשוט שואלים שאלות ומסתקרנים באופן יצירתי. כן? זה יכול להיות חדוות הגילוי. זה לשים לב מה קורה בגוף עכשיו. עכשיו שהמחשבה הזאת מופיעה, מה קרה עכשיו, וכשלרגע הרגשתי את זה פה בלב פתאום מתכווץ, איך זה השפיע על הנשימה? וכשזה השפיע ככה על הנשימה, פתאום השתתקה המחשבה. אין ריקוד שלם של יחסי גומלין, שככל שהוא יותר פיזי ויותר גופני, הוא פחות מילולי. פעם לפני שנים, נתקעה לי הדוגמה הזאת, בטח יש מלא עוד, לפני מלא שנים שהתחלתי לתרגל והייתי בהודו, ותרגלנו כזה הרבה חודשים, כמה חברים, כזה סנגה מקסימה ביחד, היינו בסרנת, אז, ואיזה חבר שכזה נהיינו חברים מאוד טובים, היה אמור באותו יום לטוס חזרה לארצו אי שם באירופה, אנגליה נראה לי, וכל היום כזה היו לי מחשבות, מה, ונשמור על קשר, ולא נשמור על קשר. אני מדברת על 2001. היו מיילים, בדרך כלל, אם אחרי שבועיים לא קיבלת תשובה למייל, ששלחת לארץ, התחלת להגיד, כאילו, היי, למה לא עונים לי? כן, זה היה רמת הקשר ששמרנו. טלפון, טלפון חוגה ב-STD פעם בשבועיים, חלקכם בטח זוכרים את זה. אז היה כזה מלא מחשבות, וכן נשמור על קשר, ולא נשמור על קשר, והוא ירצה להיות איתי בקשר, רץ, מהר, 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 הרבה התעסקויות בכל האפשרויות שיכולות לקרות. ואז ישבתי שם הרגע על הסלע, אמרתי, היי, מה העניינים? מה קורה? אז כזה היה איזה קול שאומר, זה ממש מעציב אותי. פשוט התחלתי לבכות. וישבתי שם ובכיתי זמן מה. על זה שאנחנו הולכים להיפרד כרגע. כל הספקולציות נרגעו. כן? כי הן מתרוצצות פה בתור השריונות האלה של כרגע לא להרגיש את זה. אבל בטווח הארוך הרבה יותר נעים בהקשר הזה לבכות, או רגע להיות במגע עם כעס, גם אם זה מפחיד, או כל מה שקורה בביסים הקטנים שאנחנו יכולים, אז המחשבות מורידות הילוך. עכשיו, זאת הייתה דוגמה כזה של מין קטרזיס כזה. בדרך כלל זה, אני מרגישה קצת, אוי, כואב קצת בלב, ואז מתחילות המחשבות. ואז אני חוזרת ככה רגע לתחושה, כן, אבל משהו מתרקח. משהו מתרקח ומשהו בנו נותן אמון יותר ויותר, שהרגשתי את הקיבוץ הזה בלב ונשארתי בחיים. שהרגשתי גל של פחד ואני עדיין פה. אם אני מדברת מולכם, אז כנראה שאפשר להתמודד עם פחד. כנראה שאפשר לעשות איתו דרך ולגלות שהוא לא שד כזה נורא. עבר מלא זמן, אני הסתכלתי על זה. ואני רציתי לדבר הכי הרבה על האין. זה לא יקרה היום. אבל אני אדבר על האין, אבל לא הרבה. כן, עכשיו התנועה הזאת של לזהות ולקבל ולחקור, מובילה אותנו כבר באופן ישיר אל האין, שמדברת על non-attachment, אי-אחזות. כן, למה אני אומרת שמביאה אותנו באופן ישיר? כי זה לא שאנחנו עכשיו צריכים לעשות את אי-האחזות. מעצם זה שהסכמנו לפגוש ולהקשיב ולהתיידד כמיטב יכולתנו כרגע, משהו ב... להחזיק חזק שלו, שאני לא ארגיש שזה לא השתלט עליי, כבר התרקח. הפחד מהרגש כבר התחיל להתמוסס. כן, אז התנועה הזאת של אי-הזדהות היא תהליך של התיידדות עם שעוזר לנו לאט לאט לפתוח את האגרוף. הרבה פעמים מתייחסים לזה כזה לתת לזה ללכת, let it go, ובאמת בהקשר הזה זה הרבה יותר let it be, זה להסכים להרגיש. אבל זאת הסכמה נבונה שנשענת על כל מה שהדרמה מלמדת אותנו, ובשביל זה שווה להכיר ולקרוא. זו הסכמה נבונה שיודעת שכמו כל דבר, זה מה?
חלוף.
חולף, כן? מאפיין הקיום של הראיות. כי כשאנחנו מרגישים משהו לא נעים, אנחנו מה זה לא זוכרים את זה? התחושה היא שכזה, it's here forever. בגלל זה אנחנו גם כל כך נבעתים. אם אני זוכרת בזמן אמת, אוקיי, זה לא נעים עכשיו וזה חולף, וכשאני בקשר עם זה, זה חולף יותר מהר, אז כדאי להיות עם זה בקשר. ואני גם זוכרת שזה לא כל כך אישי כמו שנדמה לי, כמו שהסיפורים מספרים, אני כזאת ותה תה תה. גילוי חיים שמתגלה עכשיו דרך הלב הזה. היכרות עם הצ'יטה. הפרטית והאנושית כאחד. אני זוכרת שאני חלק מהישות העצומה הזאת, ממערה גדול של תנאים ונסיבות שמתגלגלים להם. ומביאים לכך שברגע הנתון בי יעלה הרגש הזה, וברגע הנתון בך יעלה הרגש הזה, וכל המופע הזה יתנהל ככה. כן, ואז לא נשאר כל כך איפה לשים את הכותרת. אני פשוט פחדנית. או אני יצור כעסן ובלתי נסבל. או גם אם הכותרת היא פחות שיפוטית. אני פשוט נורא כועס, כן? אפילו אני הזה יכול להישמת. הנה כעס, הנה פחד, הנה שמחה, באים וחולפים, נעים ונסיבות, מופיעים ונשמתים, מופיעים ונשמתים. לרמן המערישי יש דימוי שאני מאוד אוהבת על זה, מורה במסורת של אישניות ההודית. אומר, זה כאילו להגיד זה אני, זה שלי הכעס הזה, או כל חוויה, כאילו אנחנו נוסעים ברכבת, הודים, דימויים הולכים לרכבת, נוסעים ברכבת הרבה שעות, מלא שעות, וכל הנסיעה מחזיקים ביד את המזוודה. כי צריך להגיע, כן? למה לא להניח את המזוודה? לתת לרכבת לקחת אותי ואת המזוודה. כן? זה באותו אופן, למה אני צריכה ככה להחזיק את הבעלות על הרגש? גל, לא נעים, אש אולי, כיפאון, שלל תחושות, אבל גל, הרבה פחות אישי, עושה המון המון שקט. מתוך אותו מנגנון, למה אנחנו רוצים להיות בעלים של אותו רגש שלא נעים? אני לא חושב שאנחנו רוצים להיות בעלים. לא הייתה איזו בחירה מודעת כזה. כן, אני הולכת להיות כזה נדלן. כעס, פחד, מניות על רגשות. אלא שהתודעה לא מיומנת, מנחסת לעצמה את כל החוויות, והופכת את הכל לעני ושלי, ומזדהה והודפת, כי זה מה שהיא יודעת לעשות, שוב, מתוך המקום ההישרדותי. והתודעה שמתיימנת, לומדת להניח לזה, וזה מה שאנחנו עושים פה. טוב, דיברנו מלא. אז ריין, תעבדו עם זה, כן? עכשיו, תעבדו עם זה, זה לא אומר להפוך כזה למשהו נוירוטי, של מה אני מרגישה עכשיו? מה אני מרגישה כלום עכשיו? זה לא בסדר, אני אמורה להרגיש משהו, כזה לחפש בכוח, זה מלא פעמים אני שומעת בקבוצות ככה. או שאני מרגיש יותר מדי, או שבאתי פה להרגיש ואני לא מרגיש כלום. אז כן, אז אחור הפנה לקבלה, אנחנו פוגשים את מה שישנו עכשיו, אבל מתעניינים. זיהוי, קבלה, הסתקרנות, התעניינות, והתנועה של כזה לתת לזה להיות ולתת לזה לחלוף. בואו נעצום עיניים, או לא נעצום עיניים, אבל רגע נתכנס פנימה. ניקח רגע. להרגיש את האדוות של מה שהמילים עושות בליבנו, בתודעתנו. מה נוכח כרגע? מוזמנים ככה עדיין בפנים, נקשיב לסיום לשיר קצר ויפה של ונדל ברי. אני הולך בנצים ויושב בדממה. התרגשותי שוכחת כמעגלים במים. תפקידיי מונחים במקום, שם השארתי אותם ישנים כבקר. ואז הדבר ממנו יראתי, מגיע. אני שרוי זמן מה בקרבתו. מה שמפחיד בו נעלם. ואיתו נעלם גם פחדי ממנו. הוא שר ואני שומע את שירו.